שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום שני, י' בשבט תשע"ג, יום לפני היום הגדול של המלכות. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק חלק. אנחנו בדף צדיק א', עמוד א'. בסיפור עם אמר לה האומינה לגביהה בן פסיסה, אחד המינים אמר לגביהה בן פסיסה. מה זה גביהה? גביהה זה השם של האיש, אבל זה גם גיבן, אדם שיש לו גיבנת. מה אומר? ווי לכון, או ווי לכון, חיה ויה, אוי לכם רשעים, דאמר איתון שאתם אומרים מית חיין, שהמתים יחיו, דחיין מית, דמית חיין, אלה שכבר בחיים מתים בסוף, אלה שמתו כבר יחיו. הרי יש קל וחומר, אם מי שכבר חי מת, קל וחומר שמי שמת, מת. אמר לה, כלומר, מה השפעות של הקושיה? הקושיה היא שאנחנו רואים שהמגמה הכללית של המציאות זה האבדון, הפירוק, המוות. אמר לה, ענה לו, ווי לכון חיה ויה, אוי לכם רשעים. דאמר איתון, מתה לחיין, שאתם אומרים שהמתים לא יחיו. הרי דלהבו חיה. דאבי חיה, לא כל שכן. הרי אלה שלא היו פעם, היום הם חיים. וכל מי שחי היום, פעם לא היה חי. אז קל וחומר שמי שחי, שכבר הספיק לחיות, לא כל שכן, קל וחומר שיחיה. כלומר, זה השיטה של גביהה בן פסיסה, היא שיטה אפלטונית, שסבורה שהחיים מולידים את המוות, והמוות מוליד את החיים. יש כמין מעגל כזה במציאות, שכל דבר בא מהפקו. זה לא חוק השימור של החומר, כי פה לא מדובר על חומר. מדובר על חוק על שימור המצבים. זאת אומרת, המצב הקיום הוא ממשיך, בין במצב של מוות, בין במצב של חיים. התודעה, אז זו שאלה, מהי דרגת התודעה של מת? גם זה לא כל כך ברור. אבל יש שימור של הקיום. למה תודה? אני אמרתי קיום. כן? טוב. אמר לה, ואז עונה לו אותו מין, חייביה קראת לי? תודה רבה. מה, אתה קורא לי רשע? אחרי שהמין קרא לו רשע, הוא מתלונן על זה שגביהה קורא לו רשע. היא קיימנה, אם אני אעמוד, בעית נבח. אני אבעת בך. ופשיטנה לעקמותך מנך, ואפשוט את עקמימותך ממך. כן? כלומר, אותו מין התרגז, לא מצא חן בעיניו, ההתנהגות של גביהה, ולכן הוא מאיים לבעוט בגביהה. ליישר אותו. לבעוט כדי ליישר אותו. כן, אנחנו מיד נראה. אמר לה, יש כמה סיבות. אחת הסיבות אנחנו נראה מיד, סיבה השנייה נראה בהמשך. אמר לה, אם אתה עושה כן, רופא אומן תיקרא, ושכר הרבה תיטול. אומר, עד רבה, אומר לו גביהה בן פסיסה, אני מחכה שתעשה את זה. מה, מה, מה? האם הגמרא צריכה לספר לנו סיפורי שטויות, כללות, שהלכו בין אנשים, איך זה מעניין מישהו? כן? ברור שיש כאן מסר, נכון? חם חיים. תן להתארגן. כן, אנחנו בדף צדיק א', עמוד א', בסיפור הראשון של גביהה בן פסיסה. במהדורת שטיינזלץ זה לפני האות א'. צדיק א', עמוד א'. אז עכשיו השאלה היא, מה זה בא לומר? קודם כל, גביע בן פסיסה הוא לא מייצג רק את עצמו. הוא מייצג את היהודי בכלל, כי הרי הוא מדבר עם המין. המין הוא חיצוני לאומה, וגביע מייצג את עם ישראל בעיניו. עכשיו, עם ישראל יש לו גיבנת. סליחה, זה תמולת בחירות, עכשיו אסור לדבר על זה. אבל יש לו גב עקום. עכשיו, מה זאת אומרת שיש גב עקום? שעם ישראל בעולם הזה מתנהג בעקמימות. אנחנו הולכים בצורה של עקוב. יעקב, נשון, מרמה. בא בעוקבה וברמיה. וזה לא נראה יפה בעיני האומות ששואלים למה עם ישראל צריך להיראות כזה עקום. והתשובה היא בגלל שהעולם חולה. כלומר, אנחנו מתאימים את עצמנו למצב העקמומיות של העולם. ולכן הטענה של המין, מדוע אתם לא ישרים? אז אנחנו משיב לו בחזרה, אם תצליח ליישר את העולם, רופא אומן תיקרא. ושכר הרבה תיטול, אבל זאת לא המציאות עדיין. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכות לגבי היכולת לדבר. ידוע שכדי להיות נציג רשמי של עם ישראל, למשל של התורה, צריך להיות חבר סנהדרין. חבר סנהדרין יכול להיות רק אדם שהוא שלם בגופו. למשל גיבן לא יכול להיות חבר סנהדרין. נכון? כי הוא צריך להיות כמו משה רבנו. כמו שמשה רבנו לא היה בעל מום, אז ככה באים אחריו צריכים להיות לא בעלי מומים. האם משה רבנו היה בעל מום בפה? זו מחלוקת בין הראשונים. יש מי שאומר שכן, יש מי שאומר שלא. כשאלה איך להבין מה זה כבדות הפה שלו שם. כן? האם כבד פה או כבד לשון זה מום? או שזה בעיה מנטלית. אבל בכל מקרה, גם אם תאמר שזה היה מום ממש, זה לא מהמומים הפוסלים אפילו בכהונה. כן? אפילו נביא יכול להיות מגמגם. למשל אמרו על עמוס, כן? עמוס הנביא, שהוא היה פסילוס. מה זה פסילוס? כוונה מגמגם, פסילוס, כן? איך היה מדבר עמוס הנביא? אפשר לעשות, זאת עובדה. מה? האם שמאלי זה מום לכהן למקדש? לא זוכר, תסתכל בפרוטוקול שם, בתקנון של קבלת כהנים למקדש, תסתכל מה כתוב שם. בסדר? תלך בעזרה שם, בכניסה, יש שם, לא, יש כזה מנוילן כזה, רשימה של מומים שפוסלים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. עכשיו, למה זה חשוב? כי אם עם ישראל בכללו הוא בעל מום, כי הרי אמרנו שעם ישראל יש לו גיבנת, אז זה שעם ישראל קשה לו לדבר, נכון? אין לו נציגים רשמיים מול האומות, לפחות במצב של שיעבוד מלכויות. הדבר הזה יש לו השלכה לסיפור שאנחנו נקרא עכשיו. לכן הקדמתי את כל זה. תנו רבנן. תלוי. דיבור ניצחנו כשהזמינו אותנו לדבר. אבל הרבה פעמים לא נתנו לנו לדבר. איך כתוב בספר הכוזרי? אשר ליהודים די לי במה שהם שנואים על הכל, מושפלים ובזויים, אז ברור שאין מה לדבר איתם. כלומר, לפעמים שמעו יהודי, אמרו, אופס, תשמע, אתה מעניין. כן? אבל צריך לשמוע. היציאה מן הגלות זה לפתוח את הפה. זה פתחון פה, מה שנקרא. תנו רבנן. מה? כן. אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שרשי לא מפרש כמוני, נכון? רגע. אתה רוצה לחזור פעם שלישית על השאלה? טוב. אז אתה שואל שכתוב ברשי, גביה בן פסיסה, כך שמו. והייתה לו עקמומיות בגבו כדי מוכח לכמן. עכשיו, אני לא מבין למה אתה אומר שזה הפוך מה שאני אומר. אני גם אמרתי את זה לפני שהגעת. אני הבאתי את דברי רשי. אמנם לא בשמו, אבל אמרתי את מה שהוא אומר. כך שמה שהוספתי אחר כך היה על גבי שאלה. מדוע התלמוד ראה לנכון לספר לנו, ולספר לנו את ההתכתשות בינו לבין אותו מין. זה מה שאני אמרתי. ואז הייתי מוכרח לומר שיש גם רמז בדבר. כך שהשאלה בטלה. טוב, תנו רבנן. לא, זה לא אישי, אל תיקח את זה. לא, לא, אל תיקח את זה אישית. לא התכוונתי להעיר וזה, אתה יודע. טוב, תנו רבנן. כאן מובד ברייטה. הברייטה במקורה נמצאת במגילת תענית. כן? אתם יודעים מה זה מגילת תענית? אתה לא יודע מה זה מגילת תענית? שמעת על זה. מגילת תענית זה ספר עתיק מתקופת בית שני, סוף ימי בית שני, שבו יש רשימה של ימים שבהם אסור להתענות, כי הם ימי שמחה. הימים האלה היו חלקם הגדול בגלל ניצחונות של החשמונאים במלחמה, או דברים כאלה. בתוך הימים האלה כלולים גם שמונת ימי החנוכה, בין היתר. ברור? אז זה הימים שמגילת תענית אסור להתענות לפניהם, ואסור להתענות לאחריהם, וכו'. מגילת תענית בטלה. בימינו היא לא נוהגת, חוץ מישר לגבי חנוכה, וגם לגבי חנוכה אין איסור תענית ביום לפני ואחרי. לגבי לפני יש עדיין איזה דיון על זה בבח, אבל עיקר הדין היום זה לא קיים. בטלה מגילת תענית. אבל הספר קיים. הספר הזה הוא כל כך נחשב בעיני המשנה, שהמשנה כשהיא מצטטת ממגילת תענית אומרת דכתיב, כאילו שזה פסוק בתנך. למה זה בטל? זה סיפור אחר, זה נושא ללימוד. מדוע בטלה מגילת תענית? זה סוגיה במסכת ראש השנה. אבל זה מאוד הגיוני. הרי כל החגים האלה הם חגים לכבודה של המדינה החשמונאית. בטלה המדינה החשמונאית, אז מה אתה ממשיך? אז הגמרא שואלת, אז למה חנוכה לא בטל? אז יש סוגיה במסכת ראש השנה, שאינני מעוניין כעת להיכנס אליה. בוקר מקסים כבוד הרב. הערבים גנבו את החוברת המנוילנת בכניסה לעזרה, ועכשיו, איכן ניתן למצוא את רשימת המומים? זה בהלכה, הלכות כהנים, זה הלכות בית הבחירה, וכן, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, וכל הדברים האלה. יש מסכת ברמב״ם, במשנה תורה, מה כזה מסובך. אתה בטוח שהם גנבו? אז תתקשר למשטרה.
השם הוא
בסגינגור? מה? לא, זה לא שם סגינגור, זה קיצור. מגילת תענית, ימים שאסורים בתענית. זה הכוונה. עכשיו, הרב שטיינזלץ, יאמר לשבחו, הוא מצא פטנט לא רע, איפה להדפיס את זה? בין מסכת מגילה למסכת תענית. הוא הדפיס שם מגילת תענית. הגיוני, לא? טוב. תנו רבנן. אז פה, זה, מה שאנחנו קוראים כאן, הברייתא הזאת, ציטוט מתוך מגילת תענית. בגלל זה ציינתי את זה. ב-24 בניסן, הנה, זה אחד הימים. התנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. בטלו הטוענים. כן, דימוסנאי, דימוס, זה בית המשפט, על שם האלה תמיס, שהיא אלת המשפט. אז דימוסנאי... בדיוק, בבית המשפט. אף אחד לא יודע, כי כשהשופט בתקופה ההליניסטית היה נותן לפסק הדין, לפני שהוא היה אומר פסק הדין, היה אומר דימוס, או תמיס, כן? פטור אתה או חייב אתה.
שזה הסוף.
כן, עכשיו, מזמינים את אלת הצדק, והיא מצטרפת לפסק של הדיין. כן? יש הרבה דברים כאלה שמקורם בעבודה זרה, אבל בספרות הרבנית לא תמיד יודעים את זה. למשל, שדה הבעל. מה זה שדה הבעל? שמתקיים על ידי גשמים. ומי מביא את הגשמים? הבעל. אבל אל תגלה את זה. כן? בואו. טוב. כן, אבל לא מזכירים שם אלוהות שמה.
זהו.
כן.
אלת הצדק.
אלה, אתה יודע, אלה זה נקבה של המילה אל. טוב, ב-24 בניסן התנטילו דימוסנאי מיהודה וירושלים. זהו, מירושלים. זאת אומרת, היו כנראה טענות, והטענות האלה בוטלו.
זה לא חשוב, איך זה הגיע למילה היום?
אחרי שהוא פטור, זאת אומרת, כאילו דמוס פטור אתה, ואז מזה מי שפטור ממלאכתו אומרים שהוא בדמוס. כן. אני יכול עכשיו להמשיך... לא, באמת. אתם רוצים, אפשר לדבר על כל מיני דברים, אבל כל האנשים שעכשיו לוקחים מזמנם בכל העולם כולו כדי לראות את השיעור הזה, יגידו, מה זה פה? זה משהו כזה, כן, בלתי אפשרי. אז בואו נמשיך. אז ב-24 בניסן התנתילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים, בטלו הטוענים מיהודה וירושלים. ואז המשך שלה, זה כתוב בארמית, כאן יש המשך בעברית, השאלה אם זה מאותה תקופה או לא מאותה תקופה, יש על זה דיונים, כשבאו בני אפריקיה. מה זה אפריקיה?
טוניסיה.
טוניסיה, נכון. בערבית אפריקיה, כן? אצל חזל אפריקה, יכול להיות שהכתיב כאן אפריקיה, זה בהשפעת הערבית, יכול להיות. על כל פנים, אפריקה מדובר על אנשי טוניס, טוניסיה. זה האזור בצפון אפריקה שבו ישבו הפניקים. הפניקים, פונים, קראו להם אז, הקימו את העיר קרטגו. מה זה קרטגו? קרטה חדשת. כן? קרטה חדשת, כלומר העיר החדשה. מי זה הפניקים? הם כנענים. כן. עכשיו, זה דבר מעניין. הייתה תקופה שהאימפריה הפניקית הייתה גדולה מאוד. והיא כמעט זו שהשתלטה על העולם. נלחמו ברומאים, ואם הם היו מנצחים את הרומאים, וזו הייתה בהחלט אפשרות, הם היו הופכים להיות האימפריה הגדולה. אבל בסוף הרומאים ניצחו אותם, החריבו את קרטגו, ואז התקיימה כללתו של נוח, שאמר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. מזה אחיו, שם ויפת. איך נהיה עבד עבדים? אצל בני שם, כיסחנו את הכנענים, אנחנו, יהושע בן נון וכל החבר'ה, והחלק הכנעני השני, כוסח על ידי בני יפת, דיינו הרומאים, במלחמות הפונים. עד כאן ברור? טוב. אז על כל פנים, הכנענים... לא, דווקא לא. מדובר פה על כנענים, לא מדובר על כושים. לא קשור. כן, אז כשבאו בני אפריקיה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. מה זה הסיפור הזה? אלכסנדר כבש את העולם. ייחד מרחבים פוליטיים תרבותיים גדולים מאוד. ואז לראשונה עלתה המחשבה שאפשר להקים בית משפט, איזו אינסטנציה משפטית גבוהה, שבה יפתרו סוף סוף סכסוכים קדומים. שעדיין לא טופלו, או שעדיין לא הגיעו לידי השלמה. משהו כזה. בסדר? כלומר, בימי אלכסנדר החליטו שמשהו חדש מתחיל, והחליטו מכאן ואילך לעשות סדר חדש. אמרו לו, בני אפריקיה, ארץ כנען שלנו היא. תכתיב, ארץ כנען לגבולותיה. וכנען, אבו הונדן הוא אין שאהבה. הרי כנען היה אביהם של אותם האנשים. זה נכון אגב. כל הכתובות הפניקיות העתיקות הן כתובות בכנענית עתיקה. שפה שהיא קרובה לעברית. יצוין. אז הם טוענים, הפניקים האלה, שארץ ישראל, ארץ כנען שלהם היא. כן. אז קשור למסורת על היבוסי. לסדר, על הגרגשי. כתוב בגמרא שכאשר יהושע בן נון הגיע, אחת ההצעות שהוא הציע ליושבי הארץ הייתה, הרוצה לברוח יברח, הגרגשי פינה. והקדוש ברוך הוא נתן להם ארץ כארצם, והיא אפריקה. מכאן שטוניסיה, זה דומה לארץ ישראל. אותה שמש, אותו אקלים ים תיכוני, אותה מוזיקה, אותו ים, משהו כזה. נכון? אנשים שבאו מטוניסיה, ספרו לכם שזה נורא להם. דומה לארץ ישראל. בכל פנים, הגרגשי פנה והגיע לשם. עכשיו, לפי המסורת של הפיניקים עצמם, הם היו סוחרים. הבירה שלהם הייתה צור, וגם העיר צידון. כן, צור וצידון היו הבירות, וגם גבל בלבנון. הם עמדו בראש אימפריה מסחרית בעיקר, שהתפשטה על כל אגן הים התיכון בזמנו.
אם יש גם את רוצה, הם עזרו מרצונם, מה עכשיו את
אז חלקם עזבו מרצונם, חלקם ברחו לאיפה שהיו, כלומר זה קשה לדעת מה בדיוק קדם למה. כן? חזל מוסרים לנו על בריחה, והפיניקים על עזיבה מרצון. השאלה באיזה שלב מדובר, מי קדם למה? קדם למי? בסדר? אז אותם אנשים, אגב, מצאו בקרטגו, בחפירות, חרס, שכתוב עליו השם גרגש. כן? הגרגשי. מי יודע? אולי, קשור. טוב, כשבאו בני אפריקיה לדון עם ישראלים לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, ארץ כנען שלנו היא, דכתיב, ארץ כנען לגבולותיה, וכנען אבוהון דענהו אינשי הבא. אז מה עושים במקרה כזה? כשיש פנייה אל גורם בינלאומי חזק, שמערער את הלגיטימיות של אחיזתנו בארץ. אמר להו גביהה בן פסיסה לחכמים. הנה, אתם רואים, יש פה אותו גיבן, מגיע. תנו לי רשות ואלך ואדון עם מהן לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אמרו, הדיוט שבנו ניצחתם. למה הדיוט? כי מכיוון שהוא גיבן, אז הוא לא יכול לייצג את עם ישראל, הוא לא יכול לשבת בסנהדרין. אז הוא לא נציג רשמי של עם ישראל. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה ניצחתכם. אז אתם רואים, קודם כל מישהו רוצה ללכת לדבר עם הגויים, א', תבקש רשות מהמוסדות הרשמיים. שתיים, אל תיקח סיכונים. הסיכון צריך להיות מחושב, שגם אם תפסיד, שההפסד לא יהיה גדול. נתנו לו רשות, והלך ודן עימה.
אבל הוא לא אמור להיפגע.
הוא הציע.
לא, אלכסנדרוס מוקדון. השולח לו אחד כביכול בעייתי.
אתה צודק שזה בעצם דומה לטענות של נגד עם ישראל בכלל. מדוע עם ישראל גיבן? אז זה מה שיש לנו. שלחנו, מה אפשר לעשות? טוב, אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? כך שואל גביה את הכנענים. אמרו לו, מן התורה. עכשיו זה מעניין מאוד הדבר הזה. כל פעם שגויים באים בטענות נגד היהודים, הם משתמשים במסמכים רשמיים של היהודים עצמם. למשל, נעשה פעם דוח של האום, שמוכיח על בסיס מסמכים ישראלים רשמיים, שהר הבית לא שייך ליהודים. בסדר? אז גם פה, אתה מחפש מקור, תמיד יהיה מישהו יהודי שנתן להם את הרעיון, שניסח להם את החוקה, או כל מיני דברים כאלה. תמיד זה ככה, נכון? כי הרי מעצמם הם לא היו מעלים בדעתם את הטענות, בא איזה מישהו אמר, כנראה היה קצת מתוסכל, נסע לטוניס, אמר לחבר'ה שלהם, למה אתם שותקים? יש אפשרות דרך אינסטנציה בינלאומית לקבל את ארץ ישראל בחזרה. לא שווה?
גול עצמי כאילו?
כן, בוודאי. כן, מהרסייך או מחריבייך. מי ממך יצאו? מה? נכון.
והיה בסוף הוכיחו על שטר שלהם, שהם סימנו את הגבול איפה שאנחנו טוענים שזה שלנו.
יפה.
זה היה הוכחה...
יפה. אז טוב, תמיד להשתמש במסמכים של היריב. יפה. אמר להם. יפה, יפה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה, אלא מן התורה. כלומר, אם החלטתם שזה המגרש שבו אנחנו מתמודדים, אז גם אני משחק את המשחק הזה. שנאמר, ויומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? קודם כל, טענה ראשונה, מה ששלכם הוא שלנו, כי אתם עבדים. ולא עוד, אלא הרי כמה שנים שלא עבדתונו. אתם חייבים לנו כסף על כל השנים האלה שלא עבדתם אותנו. טענה מעניינת. אני רוצה להבין את זה. איך אפשר להבין בכלל שנוח החליט להפוך את כנען לעבדים? זה נכד שלו. ככה מתייחסים אל המשפחה של עצמך? ומה זה ארור כנען? מה, הוא מקלל את הנכד שלו? זה, זה, זה נשמע אכזרי קצת, לא? מה? שעת כעס, ככה. אבי האנושות, צדיק הדורות, צדיק תמים היה בדורותיו, בגלל איזה כעס, ככה. אתה שמעת מה שחכם חיים אומר? הוא אומר דבר יפה. הוא אומר, ארור כנען זה לא כללה, זה מצב. כנען הוא ארור בגלל שהוא משועבד ליצרים שלו. הרי הוא עשה דבר נורא. זאת אומרת, הוא שפל. אז הוא אומר, נוח, איך נעזור לו? איך נשחרר אותו מן העבדות אל יצריו? יש פתרון, יש תרופה, כמו שאמרת. העבד עבדים יהיה לאחר, ועל ידי זה ייתקן. או? זה דאגה חינוכית, פדגוגית של, של נוח. כיצד לעזור לכנען לצאת משפלותו?
לפי הפשט, הוא תורם יהיה לו, ידע מה עשה לו, ואז...
נכון, התעורר מיינו, ראה מה עשה לו, אז הוא הבין שכנען ארור. נכון? ואז הוא אמר... מי אמר שהוא כעס? איפה זה כתוב? כתוב ויחר לו? לא כתוב. מי אמר שהוא כעס? אתם לא... אתם... תראה, מה שכתוב, כתוב. מה שלא כתוב, לא כתוב. בסדר? אל תמציאו לי דברים. אני לא אמרתי שהוא לא כעס, אני רק אמרתי שזה לא כתוב, כנראה שזה לא רלוונטי לעניין. צדיק לא כועס. למה שיכעס?
משה רבנו לא כעס?
משה רבנו, זו שאלה למה הוא כעס, יש לנו תשובות לזה. אבל כשלא כתוב שמישהו כעס, אל תמציאו שהוא כעס. או נגיד אפילו שכעס, זה לא רלוונטי לעניין. כן? ולכן הכתוב אומר לנו שנוח אמר ארור כנען, זה המצב. אבל הוא אומר, אם ככה, צריך לעזור לכנען. איך נעשה? הוא יהיה עבד עבדים לאחיו. ועל ידי זה יצא משפלותו. רואה? האם צריך לשאוף להחזרת העבדות? זה בדיוק השאלה שיש פה. האם ביטול העבדות זה סימן לכך שבטלה, בטל הצורך בעבדות? או שלא. ייתכן שהרי זה שהיום בטלה העבדות... הרי, נשאר את השאלה, הרי אסור לשחרר עבדים, נכון? לאבותינו היו עבדים? היו. אז איפה הצאצאים של כל העבדים האלה? איך, איך קנו? למה אין היום עבדים ליהודים? שחררו אותם, אסור לשחרר.
יש נסיבות,
מה? זה עשו מניינים ככה, עשו מניינים של תשעה. כן, הפתחו כך שטיבלך ענק, כן, כל אחד בא, אסף תשעה אנשים ואת עבדו. ואז, מה? מה אתה אומר? מה אמרת? אתה אומר שהגויים שדדו אותנו. יפה, זאת האמת. זאת אומרת שיש נסיבות היסטוריות שגורמות שאין יותר עבדים ליהודים, וכאשר בטלה מתבטלת העבדות בעולם כולו, אין ליהודים בעיה, כי אין להם עבדים. עד כאן מובן?
זה בעיה טכנית, אפשר לשחרר העבדים, אבל אם אנחנו רוצים לתקן את נען, אנחנו צריכים להחזיר אותם להיות עבדים, נכון?
לתקן עד שהוא מתקן. נכון? איך כתוב? לעולם בהם תעבודו. לגבי יהודי אמרנו, ועבדו לעולם עד עולמו של יובל. ואצל הגויים, כשאת אומרת, לעולם בהם תעבודו, בלי גבול. אבל אם בכל זאת למדנו, עולם זה לעולם של יובל, משמע שיש גבול. אחרי העולם, כבר לא תעבודו בהם. וכמו שמצאנו לגבי תביא עבדו של רבן גמליאל, שהוא היה עבד כנעני, וקשר היה. ורבן גמליאל חיפש דרך לשחררו. זה לא הלך. לא הצליח. אתה אומר שרבן גמליאל זה רבי אליעזר? רבי אליעזר היה גיסו של רבן גמליאל. אבל לא צריך להגיד שזה אותו אדם בגלל זה. נכון? קיבל, לא, לא כתוב שישב שבעה, אבל כתוב קיבל עליו תנחומים. קיבל עליו תנחומים. טוב. אז אם כך, הטענה... אם אני רוצה להבין היטב את דברי גביע בן פסיסה, בעצם מה שגביע אומר, אנחנו ניתן לכם עצמאות... אתם תהיו עבדים ליצריכם. אתם תקימו חברה של שודדים, של מגלי עריות, של עובדי עבודה זרה. זה, אז ניתן לכם ככה עצמאות, ארץ ישראל שלכם? מה, השתגעתם? אגב, אנחנו יודעים כיצד התנהגו הפניקים האלה. הם היו מקריבים תינוקות למולך. כשהרומאים צרו על קרטגו, כדי להשיב את חמתו של המולך, שהם חשבו שזה יעזור להם, הקריבו לו כמה מאות תינוקות, כדי לנצח את הרומאים.
כן?
בוודאי. בוודאי. פרשת העקדה היא דווקא היכולת שלנו לבקר אותם. מה המסקנה של פרשת העקדה? אל תשלח ידך. נו, אז מה אתה רוצה? אז ודאי שיש עליו בטענות. סליחה, אדוני, האם קראת אי פעם ספר דברים? כן, אז שמה יש ביקורת חריפה על עמי כנען, נכון? כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז אתה רואה שהתורה מגנה את זה שאדם שומע לאלהותו להקריב בן. נכון? אז כנראה שציבור העקדה צריך להבין אחרת לגמרי. אז אני מציע שאתה תקרא, שתלמד את השיעורים שהעברנו על עקדת יצחק, ואז הבעיה תיפטר. עכשיו אני רוצה קצת לחזור לנושא. מה שבעצם אומר גביה בן פיסיסא לאלכסנדר מוקדון, הוא אומר, האנשים האלה זה רע שהם יהיו עצמאיים, כי הם יתנהגו בצורה ברברית. מה אפשר לענות על טענה כזאת? מה?
איפה אנחנו עומדים היום?
אם אני אומר למישהו, תשמע, אם אתה תהיה משוחרר, אתה תהיה רשע.
אבל הם כבר שנים משוחררים.
רגע, אני שואל אחרת. אם אני אומר למישהו, אם תשוחרר, אתה תהיה רשע. מה הוא יכול לענות לי על זה? איך תראה שלא? מה הכוח באדם שמאפשר לו לא להיות רע? הכוח של חזרה בתשובה, נכון? אפשר לחזור בתשובה. כן או לא? כן. אמר להם אלכסנדרוס מלכה, החזירו לו. נו, מה המשך? אתם לא יודעים לקרוא. מה, אני צריך לקרוא את הכל? החזירו לו תשובה. כלומר, תגידו לו שאפשר לעשות תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן. 3 ימים, כדי לעשות תשובה, צריך זמן. למה 3 ימים? כדי להדביק את הפער בין ישראל לעמים. מה הפער בין ישראל לעמים? 3 ימים. כתוב מפורש. דרך 3 ימים, נלכה. נכון? ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. ביום השלישי, ביותם כואבים. מה שמבדיל, אם כן, בין ישראל לעמים, זה 3 ימים. אדם שעושה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך 3 ימים. זאת אומרת, כל העולם מתקדם, אתה נשאר בפיגור. יש פער של 3 ימים בין ישראל לעמים. זאת אומרת, שצריך הבחנה של 3 שלבים, שהם חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, כדי לעשות תשובה. לכן אמרו לו לאלכסנדר, אם אתה מדבר על תשובה, תשובה זה מצריך זמן. תנו לנו זמן, 3 ימים. נתן להם זמן. בדקו. ולא מצאו תשובה. כלומר, לא הצליחו. לא הצליחו. נשארו אותם ברברים. כן? המשיכו באותה התנהגות. לא רק זה. כנראה שהם המשיכו רצח על כבוד המשפחה, ועוד כמה דברים כאלה שהאוזן תצלה מלשמוע. בסדר?
למה ברבים תנו לנו תשובה?
לא כתוב תנו לנו תשובה.
תנו לנו זמן.
כן, הוא מבקש מאלכסנדר ומגביה.
בתשובה הוא אמר להם.
אמר להם, נכון.
אחד הוא מדבר כאילו הם מבקשים מרבים. התשובה ביחיד.
סליחה, על מה אתה מדבר? בבקשה, ציטוטים.
תנו לנו זמן, 3 ימים.
אמרו לו, מי אמר? הכנענים, אמרו לו למי? לאלכסנדר. תנו לנו זמן. נכון. אני רוצה לענות, רגע, עצור. עצור. תנו לנו, זה הכוונה, זה אתה, אלכסנדר, וגביהה, כיוון שהוא התובע, או הוא המשיב. בסדר?
כן. אבל מה כתוב אחרי נתן?
נתן להם. מי נתן?
נתן, המלך.
המלך, נכון, יפה.
כי
למעשה זה תלוי בארג במלך, מה? מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וחרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית הייתה. מה זה בא לומר? סתם ככה שיהיה לנו אפשרות למלא את הגרנות שלנו בר, כי זה הייתה שנת שמיטה. אלא הכוונה, אני חושב משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות השבת, גם ליחיד וגם לארץ, נכון? יש שבת הארץ. למה הקדוש ברוך הוא אומר לשבות מעבודת הקרקע פעם בשבע שנים? הרי זה סותר את העיקרון של יום ולילה, לא ישבותו, שהעולם צריך להמשיך להתקדם. אז למה בכל זאת?
טובת האדם.
טובת האדם, אז שייתן את זה גם לגויים.
יגיד כוחים
ועוצים ידים. אז שיגידו, שייתן את זה גם לגויים.
שאולי להיות
משורבן. למה הם, זה בדיוק מה שאני שואל, מדוע הם לא מצווים?
מה שיש להם לא עובדים
בזה. זאת אומרת, יפה, זאת אומרת שעם ישראל הגיע במידה מסוימת לאחרית הימים. כלומר, המצב של יום שכולו שבת, זה המצב של אחרית הימים. אמנם עוד לא הגענו לזה כל השבוע, אבל פעם בשבוע, ופעם בשבע שנים, אנחנו מגיעים לעולם שכולו שבת. כלומר, עם ישראל כבר מבחינה מוסרית הוא אנושות שהתעלתה מעל השפלות שלה. והכנענים לא הגיעו לזה. והעד לזה שבאותה שנה ששביעית הייתה, כרמיהם היו נטועות ושדותיהם זרועות. מובן? כן.
אני מבקש לחזור ב-24 בניסן נפסק מה שנפסק.
נו.
השאלה, אם כל הסיפורים של הגמרא זה בעצם מסגרת ספרותית על איזשהו תאריך או על משהו שהיה, ואז
חזר בונים
את הסיפור כמו שמתאים להם כדי להעביר את המסר, או שככה היה הסיפור.
אתה שואל, האם כל הפרטים פה הם פרטים היסטוריים או לא? אתה שואל, האם זה באמת קרה ב-24 בניסן או לא?
ב-24 בניסן אני מניח שזה קרה כקובעים תאריך, אבל ואולי גם היה דיוק כזה או אחר.
אז מה השאלה שלך?
כל הפרטים שמובעים, כל הפרטים שמובעים זו בעצם מסגרת ספרותית, לבוא לו, אנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר. והמסר הוא א', ב', ג', ד', ואנחנו נבנה את הסיפור כמו שמתאים למסר שלנו.
כלומר, אתה שואל, האם כל הפרטים פה הם היסטוריים?
כן.
אז זה בדיוק כמו שאני אמרתי מקודם.
בסדר.
זאת אומרת, או שכן, או שלא.
זה ידעתי גם קודם, אתה שואל.
אני לא יכול לדעת. איפה אני יכול לדעת? הייתי שם. לא יכול לדעת. אני אפילו לא יודע אם אלכסנדרוס הזה זה אלכסנדרוס המוקדון באמת או שזה מלך מאוחר יותר וכדומה.
אני שואל את זה, יש כמו את הסיפור עם אבי אלעזר ודורון.
כי יש לי קושיה, איך יש מין שמדבר עם גביה בן כסיסה, חכם מתקופת אלכסנדר מוקדון, יש כבר מינים? אין מינים. לכן יש לי פה כמה קושיות. אז מי זה אלכסנדר הזה? אולי היה קיסר רומאי בשם אלכסנדר גם כן. אחרי החורבן. מה? אתה שואל אם כן, האם כל הפרטים שכתובים כאן הם היסטוריים?
וגם
במקומות אחרים. איך אני יכול לדעת? לא הייתי שם. בוא נדון על זה פעם רביעית. טוב, בבקשה. אני לא רוצה להלחיץ, אבל אני פשוט, אותה שאלה, אני עונה אותה תשובה. כלומר, יש אנשים חושבים שאם שואלים פעם נוספת, אז אני אתן תשובה אחרת. לא. האם גם בשאר מקומות? בכל מקום ומקום, צריך לשאול את זה. לפעמים יש פרטים שחזל מוסרים לנו שהם בהחלט פרטים היסטוריים, ולפעמים הם מסגרת ספרותית. ולפעמים יש תערובת, יש הד היסטורי, וכדומה. למה שיציינו את זה? הרי אם חזל היו, אם הספר הזה היה ספר היסטוריה, אתה צודק, צריך לציין, האם זה עובדה היסטורית או אגדה וכדומה. אבל כיוון שזאת לא המטרה של הספר הזה, למה שיציינו את זה?
אבל
בגלל זה יש חצי מדינה בסרטים? אני לא הבנתי את הקשר. תראה, אתה מדבר בשפה של חידות, כלומר, אתה אומר לעצמך רבעי משפטים ולך זה ברור, אבל אני לא יכול להבין מה אתה אומר אם אתה לא מסביר לי.
יש אנשים שנוקים את כל האגדות האלה ואת כל הסיפורים שלפעמים מזל מביאים, אש ופה ושם, ונוצא מהאוזניים ומהפה.
נכון, נו, ואז מה?
כן. אז הם לוקחים את זה ברצינות.
אתה אומר ככה, זה הדבר הזה גורם שאנשים לוקחים אגדות של חזל, שמופקעות מן השכל ומן הטבע, ואומרים שזה קרה באמת כפשוטו. כמו שכתוב במסכת בכורות, שיש ציפור שקוראים לה בר יוחני, שיכולה להטיל תוך כדי מעוף ביצה אחת, שמטביעה 60 ערים. נכון? ויש כאלה שאמרו, אתה רואה שחזל ידוע על פצצת אטום. מה אתה אומר? מה השאלה שלך, תראה? אם אתה אומר שזאת לא... לא, אל תגיד לי אתה יודע. אני לא יודע עד שאתה לא תסביר.
פתאום יצא איזה דרקון.
דרקון, כן.
לא יודע, משהו שיורק אש וזה, והוא ברח ממנו, והוא אמר לו תפסיק, והוא אמר...
כן.
והכל מיני סיפורים שאתה, כמו בסטייל של שר הטבעות, כאילו, משהו...
ריה, ריה, זה... אני הבנתי. אז אתה אומר, יש כל מיני סיפורים שמופקעים מן השכל ומן הטבע אצל חז"ל, ואת אומר, יש חלקים גדולים בציבור שחושבים שזה כיבשותו. נכון. ולמה זה, למה הציפור של הבר יוחני עם הביצה שמטילה 60 ערים זה לא מתאים לסיפורי הדרקונים? כלומר, אתה אמרת שהדוגמה שהבאתי היא לא טובה, ואתה העדפת סיפורים על דרקונים. גם זה דוגמה טובה, נכון? עם הבר יוחני.
כן.
לא, אז בסדר, אז למה אמרת שזה לא טוב?
אי אפשר גם לפרש את זה לכיוון, אם הם אומרים משהו לעתיד לבוא.
כן, אבל... לא, אבל אתה... כן, אבל אני אומר... יש אנשים שחושבים שאכן יש בר יוחני, שיש דבר כזה ציפור שמטילה ביצה, וכאשר הביצה הזאת נופלת, היא מטביעה 60 ערים.
זה בעיה.
זה בעיה. זאת אומרת, זאת בעיה כמו עם הדרקונים. בסדר? אז אני כן הבנתי את השאלה שלך לפני כן. בסדר? למה הבנתי? כי אתה הסברת. עכשיו, התשובה היא שכבר קדמך בבעיה זו הרמב״ם. הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, אומר שיש שלושה סוגי אנשים ביחס לאגדות חז"ל. יש אל... מה? בוא נבדוק. אם כתוב שם, אתה אומר חמישה ואני אומר שלושה. אתה אומר חמישה. אתה אומר חמישה. אז מה, בוא נעשה ככה. אני אגיד את הדעה שלי, אחר כך אתה תביא את הגרסה שלך, ובמידה, ואכן יש לך ספר שבו כתוב שיש חמישה סוגי אנשים, אני מוכן לקנות את זה ממך בהרבה כסף, כי זאת מהדורה שעד היום הזה לא ראיתי.
אפשר לסגור על ארבע.
אפשר לסגור על ארבע?
נעשה גרפשה. זה יותר פשוט להביא כיבוד למחר היום בבוחר. עדיפים.
יש את הרביעי
לשלום
מי
לסגור. טוב, בקיצור. הרב אומר שיש שם שלושה סוגי אנשים ביחס לאגדות חז"ל. יש אלה שמבינים את אגדות חז"ל כפשוטם. כן? וזה בכל החבר'ה האלה שקראו על דרקונים ועל בר יוחני וכו', וחושבים שזה כפשוטו. אומר הרמב״ם, רחמנות על שכלותם. עכשיו, למה רחמנות על שכלותם? אומר הרמב״ם, בגלל שהם לקחו את חכמי ישראל, שהם היו אנשים גדולים, והופכים אותם למספרי שטויות. וזה מבזה את החכמים ההם. אבל אומר הרמב״ם, עדיין יש להם עליהם זכות, שכיוון שהם קראו את זה בגמרא, אז הם חושבים שזה כפשוטו, וזה חלק מהיראת שמיים שלהם. אומר, הקטה השנייה, אומר הרמב״ם, היא הקטה הארורה. מה זה הקטה הארורה? אקדמיים. זאת אומרת, הם קוראים את האגדות, הם אומרים, וואי, איזה שטויות זה. ואז הם מזלזלים בחכמי ישראל. והם קט יותר גרוע מן הקטה הראשונה, משום שהם לוקחים את חכמי ישראל, שהם חכמים גדולים, ומבזים אותם, בגלל קטנות הסתכלותם. והקטה השלישית, אומר הרמב״ם, ראוי לקרוא לה מין, כלומר סוג, כדרך שראוי לקרוא לשמש מין והיא יחידה. כלומר, זו קבוצה שיש בה רק מרכיב אחד. תאר לעצמך למי הרמב״ם מתכוון כשהוא אומר את זה. והוא אומר, והם אלו שהבינו שהחכמים הם חכמים, והבינו שדברי האגדות הם משלים, וגם הבינו מהו המשל. בסדר? מהו הנמשל? בסדר? כך אומר הרמב״ם, הוא רק אומר שיש מעטים כאלה, כמו שהשמש היא יחידה. אתה יודע למי הוא התכוון כשהוא דיבר? אל עצמו. על עצמו. כן, על עצמו. כן. אז זאת אומרת ש... אולי נגיד זה אחרת. יש לחכמים שפה משלהם. עכשיו, השפה בנויה באופן כזה, שגם הלבוש המצחיק, החיצוני, יש לו תועלת מוסרית עבור השומע הפשוט. וזה מה שנאמר, כמשכיות זהב, כתפוחי זהב, כתפוחי זהב, במשכיות כסף. דבר דבור על אופניו. מסביר הרמב״ם בהקדמתו לספר מורה נבוכים. תפוחי זהב זה דבר יקר מאוד. כשאתה שם את תפוחי הזהב האלה בתוך משכיות כסף, מה זה משכיות? רשתות. רשתות שעשויות מכסף. המסתכל מרחוק רואה תפוחי כסף. אבל אם הוא יתקרב ויסתכל בין החורים של משכיות הכסף, יראה שהתפוחים הם מזהב. כך אומר הם משלי חכמים, שהלבוש החיצוני זה דבר יקר, לא יקר כמו הנמשל. זה כסף לעומת זהב, אבל גם הכסף זה בכל זאת שווה משהו. בסדר? אוקיי. ולכן צריך ללמד זכות על כל אותן דרשות בינוניות שנאמרות בבתי כנסת שכונתיים, שבהם גם הדרשן שלא כל כך מבין וגם הציבור שעוד פחות מבין ממנו, שומעים כל מיני אגדות כאלה, וזה נותן להם יראת שמיים. עם תוספת של מוריי ורבותיי, וסיומת של, לא, גואל צדק ומירה בימינו אמן, רבי חנניה. בסדר? וואי וואי וואי, מה יהיה? טוב.
אפשר לשים עוד קרסה, בעשיית כסף.
זה גם מביא פרנסה ליהודים, אז זה עוד מעלה. עוד מעלה, נפלא. אשרנו, מתוך חלקנו, שיש כסף ליהודים. כן. זה יותר טוב מאשר לעשות כסף עם דוקטורטים במחשבת ישראל, שבהם אתה אומר שחכמי ישראל היו טיפשים. זה גם... כלומר, זה יותר טוב. בסדר. יש רק בעיה אחת. אם לומדים באמת את כוונת האגדות, אז אתה עושה משהו, מעשה שלא יעשה. אתה אומר את האמת. וכל אדם שאומר את האמת, תוקפים אותו.
מעלימים אותו.
עד כדי כך אל תגזים. אבל זה בעיה. להגיד את האמת זה דבר שלא יסולח. כן. טוב. תודה על ה... כן. יפה. טוב. שוב פעם אחת. באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אגב, לפני מספר שנים היה עורך דין מצרי שאלה את הטענה הזאת ברצינות. אמר גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אמרו להם, אידיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. כי פה זה גורל הכלל, מה אתה רוצה לסכן את הכלל? נתנו לו רשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה, אלא מן התורה, שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו ממצרים, 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו, ששעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. כלומר, אתם חייבים לנו כסף. גם פה זה בלוף, הרי זה לא 430, וגם 60 ריבו זה רק בסוף. כן? כי הוא אומר, אתם מביאים ראייה מן התורה, אני מביא מן התורה. כן? אם כבר, אז כבר. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה, נו, תמצאו משהו. אמרו לו, תנו לנו זמן, 3 ימים, נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהם כשהן זרועות, וחרמם כשנטועות וברחו. ואותה שנה, שביעית הייתה. מה פירוש הדיון הזה? בעצם למה לקחנו כסף וזהב ממצרים? לטובת מי זה היה? זה לטובת מצרים. יפה. כלומר, אשרי מצרים שהיא תרמה את הזהב לעשיית המקדש. זאת אומרת, אותה תרבות שעזבנו אותה ושהתמוטטה בעזיבתנו, מה שראוי היה להישמר ממנה נשמר דרכנו. וזה מה שנותן נצחיות למצרים העתיקה. כמו כל התרבויות שבהם עם ישראל עובר, ועושה שם את הפעולה שחכמי הקבלה קוראים לה ליקוט הניצוצות, ניצוצות הקודש שנמצאים בתוך אותה קליפה, ואנחנו מטיבים עם מה? זה מה קרה, תנו לנו שכר עבודה, עשינו לכם טובה שלקחנו לכם, לקחנו מכם את הזהב הזה. טוב. האם מצרים התמוטטה אחרי שישראל עזבו? כן. עד כאן להיום. שלום.